צהריים טובים לכולם. אנחנו היום מתחילים את השיעור השני בסדרה של השיעורים בנושא חינוך שהתחלנו בשבוע שעבר. יש לפניכם את הפרק השני בכללי החינוך והדרכה, אבל גם היום לפני שנתחיל את הפרק השני אנחנו נקדים מה שיש לכם בצד השני של הדף. נפתח בשלושה ציטוטים מתוך מכתבים של הרבי בנושא חינוך, שזה תמיד, כמו שאמרנו, כל ציטוט בפני עצמו יש לו הרבה מסר. בדרך כלל משתדל שהנושאים שאנחנו מצטטים מתוך המכתבים של הרבי יהיו קשורים גם לנושא שאנחנו לומדים מתוך כללי החינוך והדרכה. ונתחיל. המכתב הראשון, על כל מכתב, מי שרוצה לראות את המכתב במקורו, במקור הוא בדרך כלל הרבה יותר ארוך, אז יש מתחת לכל מכתב את המקור איפה אפשר לראות את המכתב עצמו. המכתב הראשון הוא מחלק ט' באגרות קודש של הרבי, עמוד ש' ט'. זה מכתב שהרבי כותב לאישה, ואולי נקדים מה שדיברנו בשיעור הקודם, וזה יהיה כהקדמה לשני המכתבים שאנחנו כרגע הולכים לקרוא. בשיעור הקודם דיברנו על המושג של כישרון. אמרנו, מה זה כישרון? אמרנו שנפש של כל אדם, בין איש בין אישה, הנפש מצד עצמה היא נפש שלמה. יש לה את כל הכוחות, את כל היכולות, ממש בלתי מוגבלת. אבל מה? לא כל נפש מסוגלת להוריד את הכוחות שלה לידי ביצוע באיברים שבגוף. אחד מסוגל לשיר, אחד מסוגל לרקוד, אחד מסוגל לדבר. כל אחד יש לו את היכולת להביע כוח אחר בגוף האדם. היכולת הזו להוריד מהנפש ביצוע באיברי הגוף, ליכולת הזו קוראים כישרון. אחד יש לו כישרון בתחום אחד, אחד יש לו כישרון בתחום אחר. דיברנו בשיעור הקודם שהכישרונות, למרות שלאדם יש אולי, בעולם יש אולי אלפי או מאות אלפי סוגים של כישרונות, דיברנו שהכישרונות כולם מתחלקים לשתי קבוצות. יש כישרונות שפעילים בעניינים גשמיים, ויש כישרונות שפעילים בעניינים רוחניים. לדוגמה, אם אדם יש לו כישרון להחזיק כלי נגינה ולנגן עליו, או אדם שיש לו כישרון לרוץ או לתופף או כל משהו מהתחום הזה, או לצייר, זה נקרא כישרון במשהו גשמי. הוא מחזיק איזה משהו, כלי גשמי, ויש לו כישרון להביע דרך אותו עניין גשמי את הנפש שלו. לעומת זאת יש כישרונות שפעילים בעולם רוחני. מה זה כישרונות בעולם רוחני? אדם שיודע ללמד, לחנך, לדבר, להרצות, לרגש, זה כישרונות בתחום רוחני. אנחנו לומדים בכללי החינוך וההדרכה בעיקר את הכישרונות הרוחניים שלנו כמחנכים. כהקדמה, לפני שנעבור לפרק השני, נקרא את שני המכתבים הראשונים מהמכתבים של הרבי שיש לפניכם. כמו שאמרנו, המכתב הראשון הוא מחלק ט' עמוד ש"ט. כותב פה הרבי לאישה, מכתב ארוך מאוד, אני לקחתי רק שני קטעים מתוך המכתב. ואחרי אשר גם אותה הציל השם יתברך וחנן אותה בכוח השפעה על הסביבה בכלל ועל הנוער בפרט, הנה פשוט הוא שעליה להכיר את הזכות והאחריות שבזה, וחלילה לה להרוס חס ושלום. החובה עליה להשתמש בכישרונותיה במילואם. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא חנן אדם עם כישרון, הוא רואה שהוא מצליח לפעול על נוער או על צעירים, לחנך, הוא חייב לנצל את זה. ולא רק בחלקם, לא רק לנצל את חלק מהכישרונות שלו, כדי להשריש אמונה פשוטה בין בני ובנות ישראל, ובפרט בין הנוער, ושלא להשאיר מקום לכל ספקות באמונה. זאת אומרת, להחדיר בנוער שיהיה להם אמונה טהורה בבורא עולם, ושלא לשכוח האמת הפשוטה, אשר מה שנדמה לה שיש לה איזה ספקות, יבוא המחנך, האמא הזו, ואומרת, איך אני יכולה להדריך ולתת אמונה, גם לי יש כל מיני ספקות, גם לי לא מספיק חזקה בעניינים עיקריים. כותב לה הרבי, אין זה אלא דמיון הבא מצד הרע שבעולם, שחלק ממנו, דיינו חלק מהרע, נמצא בכל אדם, קוראים לו יצר הרע, המעלים על האור והאמת. ומובן שהוא גם כן המסית לומר שאי אפשר לה להשפיע בכיוון מיוחד, כיוון וכל זמן שהיא בעצמה בספק. על אדם שחושב איך אני יכול ללמד מישהו אחר, איך אני יכול לתת לו, אני בעצמי לא חזק מספיק, זה הפיתויים של היצר הרע. כל אדם יכול לתת, ולהפך, כשהוא ייתן הוא יחזה גם אצל עצמו. המורם מכל האמור, זה הסיום של המכתב לאותה אישה, כיוון שחננה השם מתברך בכישרונות השפעה, וכן זכתה להיות כמה שנים בסביבה ספוגה יראת שמיים וקיום המצוות מעשיות, וזכות מיוחדת נתווספה לה שנמצא בסביבתה חוג של נוער שיכולים לעודדו ולאמצו שלא יתרשם כלל וכלל מהשפעות בלתי רצויות שעלולות להביא הזק וכולי בחייהם חס ושלום, הנה חובתה וזכותה לנצל את כישרונותיה וזכויותיה הנ"ל במילואם. וזה מתחבר מה שלמדנו שבוע שעבר, אם מישהו יש לו כישרון, ואם דיברנו בשבוע שעבר שכל אמא שהקדוש ברוך הוא חנן אותה בילדים יש לה כישרון, כי אם הקדוש ברוך הוא חנן אותה בילדים חייב להיות שהוא גם נתן לו את היכולת לחנך, אז צריך לנצל את הכישרון הזה במילואו. המכתב השני מחזק את אותו רעיון עוד יותר. המכתב השני הוא מחלק זין עמוד קכ"א, כתוב שם כך: אבל ביחד עם האחריות הגדולה המוטלת על האדם שיש בידו לעצב במידה חשובה מהלך חיי הנוער, הנה יש בזה גם זכות יתרה שבידו מסרו מלמעלה היכולת להשפיע על מאות וגם אלפים מבני ובנות ישראל. זה יהודי שהיה מנהיג, שהרבי כותב לו, אם יש לך כושר מנהיגות ותחתיך יכולים לעבור מאות ואלפים, אשר על פי פתגם הבעל שם טוב ששמענו כמה פעמים מכבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר, כל אחד מהם, זאת אומרת כל אחד מהמושפעים שלך, הוא בבחינת חשיבות בן יחיד. אל תסתכל עליו כאחד ממאה אלף, כל אחד הוא בן יחיד בפני עצמו, וחביבותו להבינו שבשמיים. וביחד, ופה באה הנקודה המרכזית שרציתי להציג מהמכתב, וביחד עם האחריות והזכות ניתנים לאדם מלמעלה גם הכישרונות והכוחות הדרושים למלא תפקידו זה בעולמנו זה בשלמות. זה נקודה חזקה שצריך לדעת, אף אחד לא יגיד אני לא מוכשר, לא מצליח. אם נתנו לבן אדם אחריות, נתנו לו גם את הכישרונות להצליח. רק כדי שלא יהיה נעמה דקיסופה, שלא יהיה מצב שאדם ירגיש מה זה הכישרונות אצלי, אחריות לחנך. אחד יש לו אחריות לחנך אלפים, אחד יש לו אחריות לחנך את הילדים שלו, את המשפחה שלו, את עצמו קודם כל. אבל אם יש אחריות לחנך, יש גם כישרון איך לעשות את זה. אנחנו נלמד בזרות השם בכללי החינוך והדרכה איך מפתחים את הכישרון הזה, אבל הכישרון יש. רק מה הסיום של המכתב? רק כדי שלא יהיה נמה דקיסופה. נמה דקיסופה זה תרגום שלו לעברית, זה לחם בושה. הקדוש ברוך הוא עשה שבעולם כל דבר צריך להתייגע, אז שאדם לא ירגיש שאצלו הכישרון, מה הבעיה? יש לו הכישרון אצלו נוזל מהידיים, לא צריך לעשות כלום, לוחץ על הכפתור והעסק רץ. כדי שזה לא יהיה בצורה כזו, ניתנה הבחירה החופשית, אם להשתמש בכוחות שניתנו לו במילואם ובמגמה הישרה, או חס ושלום להפך. אז כל אדם יש לו כל הזמן בחירה לנצל את הכישרון לחיוב או לשלילה, יש לו קשיים בזה, לכן הוא מרגיש שכשהוא מנצל את הכישרון הוא יתאמץ, הוא ישקיע, אבל כישרון יש לכל אחד. לפני שנעבור לקרוא את הפרק, נקרא את המכתב האחרון שהוא לא מתחבר לשניים הקודמים, אבל הוא מסר קצר, אבל צריך תמיד לזכור שאנחנו לומדים מול הילדים שלנו, אז אנחנו הרבה פעמים מתחילים להיות אנשי אמת ורוצים שמה זאת אומרת הילדים חייבים לעשות כי זה אמת, ומיד דורשים מהילד רמה הכי גבוהה של שלימות, ומה פתאום מגיע לו משהו בשביל זה, הוא חייב לעשות את זה. כותב פה הרבי כך: מה שכתב אודות תוספת תלמידים בתומכי תמימים דמונטריאל, זה מכתב מחלק כ"א עמוד רס"ח לאחד המנהלים של הישיבה אז, זה מכתב לפני כ-40-50 שנה, הוא היה מנהל של ישיבה תומכי תמימים בקנדה במונטריאל. כותב לו הרבי כך: הנה כבר ידוע הכתוב בפירוש המשניות להרמב״ם, הוא מובא בחסידות, אשר התינוק מושכים אותו ללימוד לא על ידי ציוויים. אתה לא יכול למשוך תינוק שאתה ציוויתי עליך ואתה חייב, זה לא עובד. ועל אחת כמה וכמה שלא בשבטים, שבטים זה במכות, בוודאי שזה לא עובד, אלא על ידי שנותנים לו ממתקים וכו'. ודווקא כאלו שיש לו חוש בהם, לתת לו כאלה ממתקים שהוא אוהב, שיש לו, שהוא מבין בהם. אל תיתן לו ממתקים לפי הרמה שלך, אל תיתן לו ממתקים לפי הרמה שלו. במצב שהוא נמצא רז, ולא על שם העתיד. אף שתינוק בכלל מסוגל הוא לעניינים דקבלת עול וכפייה, תינוק ודאי מסוגל שיבצע דברים בקבלת עול, כפיתי אותו והוא עושה, אבל אם אני כופה עליו והוא עושה את זה, אז זה לא בא ממנו, הוא לא רוצה, הוא עושה את זה בהכרח, ביום שהוא יוכל הוא יעזוב את הכל, אבל אם מושכים אותו עם אהבה, עם המתק, עם איזה משהו שהוא מרגיש שהוא רוצה, אז הדבר יחדור אליו הרבה יותר חזק. ועל אחת כמה וכמה בנידון דידן שכן צריך להיות הסדר. אחרי ההקדמה הזו אנחנו נתקדם ונלמד את הפרק השני של כללי החינוך והדרכה. כמו שאמרנו, אחרי שהקדמנו בפרק הראשון והתמקדנו שאנחנו פה הולכים לפתח את כישרון החינוך, מה שנלמד היום בפרק הזה, עוד לפני שנראה איך באמת מפתחים את כישרון החינוך, כאן הרבי עושה לנו סדר שנדע את גודל האחריות שיש לנו כמחנכים. אחריות, יש כאן ביטויים מבהילים שאם רק נשים לב אליהם אנחנו פשוט נתחיל להסתכל על עצמנו אחרת, ובעיקר הוא עושה כאן הבחנה ברורה מה ההבדל בין מורה לבין מחנך. ככה לפעמים עושים ככה בלבול, מה זה משנה, הוא מורה, הוא מלמד חומר, הוא מחנך כיתה, יש הבדל גדול ביניהם, האחריות שלהם שונה, התפקידים שונים. אנחנו כרגע צריכים להתמקד בספר הזה לא איך להיות מורים, אלא איך להיות מחנכים טובים. אני אקרא מבפנים. בהשקפה הראשונה, הרי תורת החינוך וההדרכה ותורת ההוראה מתאימות אינה. בהשקפה הראשונה נראה לנו שלהיות מחנך או להיות מורה זה אותו תורה, אותו דבר. המנהל בבית ספר מחפש מורה או מחפש מחנך, מה זה משנה אותו? כל אדם, מישהו בא ומה אתה רוצה להיות, או זה או זה, נו בוא תיקח אחד מהם. זה לא הולך כך. נראה לנו שהם אותו דבר, למה? להיות שתיהם בסוג אחד, כי שניהם עובדים באותו סוג. מה זה נקרא אותו סוג? כישרונות הפועלים ברוחני. אדם שמוכשר להיות מורה או אדם שמוכשר להיות מחנך, שניהם דומים, כי שניהם מתעסקים בצד הרוחני של הנפש. הם לא מתעסקים בצד פיזי, גשמי, מתעסקים בצד רוחני. אבל באמת שונות אין הזו מזו בתכלית, אין שום קשר. יכול להיות שאדם הוא מורה מצליח, הוא מצליח ללמד חומר בצורה נפלאה, והוא לא מבין בחינוך שום דבר. ויכול להיות אחד שמבין בחינוך מאוד מאוד, והוא לא מצליח להעביר ידע ותוכן וחומר, בכלל לא מוכשר לזה. ושתי כישרונות שונים לחלוטין. ואנחנו נלמד היום מה ההבדל ביניהם. החינוך וההדרכה היא עבודה קשה בכלל ועבודה כבדה. להיות מחנך או להיות מדריך זה עבודה מאוד מאוד קשה. זה לא קל. וזה עבודה מאוד מאוד כבדה. זה לוקח וסוחט, כמו שדיברנו בשיעור הקודם, הרבה כוחות נפש. הרבה כוחות גוף, ממש קשה, יותר מעבודת ההוראה של הרב לתלמידיו. הרבה יותר קשה להיות מחנך מאשר להיות מורה בכיתה. למה זה יותר קשה? היא מיות גם ההוראה אחת העבודות היותר קשות וכבדות. גם להיות מורה זה לא עבודה פשוטה. להיות מורה זה לא כמו לסחוב מסעות, לסחוב אבנים זה יותר קל מאשר להיות מורה, כי להיות מורה צריך להתעסק פה עם מוח של תלמיד ולדעת איך לחדור אליו ואיך להעביר לו את הידע, לקלוט מתי זה עמוס מדי, מתי צריך להפסיק, מתי צריך להדגיש נקודה זו, מתי אחרת. זה לא דבר פשוט. בכל זאת, אין הקושי כלל כמו קושי העבודה של חינוך והדרכה. אין בכלל דמיון בין קושי של מורה לקושי של מחנך. ומה ההבדל ביניהם? מפני שני טעמים. כאן הוא יסביר שיש שני סיבות למה יש הבדל בין קושי של חינוך לקושי של מורה. דבר ראשון אומר ככה, בעבודת ההוראה הרי ההתעסקות המורה היא בעניינים שכליים. כשאדם נמצא בשטח של הוראה ומורה, כל מה שהוא מכין בלילה לפני שהוא הולך לבית ספר למחרת, וכל מה שהוא עושה כל היום בכיתה, כל מה שהוא מתעסק זה רק בעניינים של שכל נטו. זה התחום שלו, לפתח את השכל, להעביר מידע, להעביר את זה נכון, להעביר את זה יפה, שהוא יהיה דידקטי עם כל המעלות שבזה, אבל הכל בעולם השכל. לא מעניין אותו אם התלמיד הוא איש טוב או איש רע, אם הוא אכזרי, אם הוא כזה או אחר. זה לא התחום שלו, לא התחום שהוא בכלל אמור לגעת בו, הוא לא למד איך לגעת בו. הוא צריך להעביר ידע, שכל נטו. נתעכב רק על מילה אחת, מה זה נקרא התעסקות? מה זה התעסקות? התעסקות זה כמו עסק. אדם שמונח בעסק מסוים נדרש מבעל עסק שני דברים, סור מרע ועשה טוב. מה זאת אומרת? הוא צריך להתפנות מכל שאר הדברים וצריך להתמקד לגמרי בנושא שבו הוא מונח. אדם שרוצה ללמוד בינו לבין עצמו, לא להיות מורה, אדם החליט שהוא רוצה היום לקחת וללמוד פירוש המילים על הסידור, לקחת את הסידור ולהתחיל ללמוד, אז הוא צריך דבר ראשון להיות פנוי בראש מכל בעיות אחרות שמטרידות אותו. דבר שני, הוא צריך לשעבד את המוח שלו לנושא שכרגע הוא לומד ולהיות מונח בזה. שני התנועות הללו שנדרש מכל אדם כשהוא לומד עם עצמו, נדרש גם עם מורה שהולך להעביר ידע לתלמידים. צריך לדאוג שהתלמידים לא יהיו עסוקים בשום דבר אחר. אם יש כל מיני גירויים מבחוץ, כל מיני רעשים או כל מיני לא יודע מה, אז זה מפריע ללמד. זה דבר אחד, הוא צריך לדאוג שלא יהיו הפרעות חיצוניות. הוא צריך לדאוג שהם יהיו מרוכזים בנושא שהוא רוצה ללמד אותם, שיהיה לו את הלוח המתאים, שיהיה לו את הטון המתאים, כל מיני דברים שמתאימים. זה נקרא להתעסק. אם חסר את אחד משני אלה, אז אני אקרא, הוא סתם חבל על הזמן, הוא לא עושה כלום. כשהוא עושה את זה בצורה נכונה, הרי התעסקות המורה היא בעניינים שכליים. מה זה נקרא בעניינים שכליים? יש כאן שני דברים שמורה צריך לעשות. הלוואי שכל המורים יעשו את מה שנאמר פה, מה תפקידו של מורה, עוד לפני מחנך. א', דבר ראשון, מה צריך מורה לעשות? לבאר את המושכל. אתה מלמד אותו מושכל, זה נקרא תוכן. ידע, ולמד אותו פסוק בחומש או משנה או גמרא, לא משנה מה. לבאר, מה זה נקרא לבאר? זה כמו שמשה להסביר, יש ביטוי שנאמר בתורה בפרשת משפטים. אז הפסוק הראשון של פרשת משפטים אומר, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אומר על זה רש"י, מה פירוש? כל אחד שהוא מורה, כמו משה רבינו הראשון שהוא היה המורה הראשון, הוא צריך להעביר את המשפטים, את התורה, לפניהם. מה זה לפניהם? אומר שם רש"י, כשולחן הערוך. כמו שאורח בא הביתה, אז השולחן כולו ערוך, הוא רק צריך לשבת ולאכול. ככה צריך המורה לקחת את הנושא ופשוט לבאר את זה, שהוא לא יתחיל עכשיו לבזבז זמן להבין מה הוא צריך לקודם כל. זה הוא צריך, המורה קודם כל צריך לעשות שיעורי בית עם עצמו, אבל כשהוא בא לכיתה לא לקרוא את החומר, לבאר פשוט כל מילה ומילה, לחשוב, עומד לפני תלמיד שלא מכיר, לא יודע, וזה חוש וכישרון איך לבאר כל דבר, לדעת על הפנים של התלמיד מה בדיוק הנקודה כרגע שצריך לחזור פעם שנייה, כי הוא לא קלט ומה הוא קלט וצריך ללכת הלאה. זה נקרא לבאר. לבאר זה פשוט שזה יהיה ברור לגמרי, ולהסבירו לתלמיד במשלים ודוגמאות. למה זה משלים ודוגמאות? לפעמים הנושא הוא עמוק מדי, אז צריך לרדת ולתת משל ועוד משל. כתוב מעניין, מופיע, יש ביטוי על שלמה המלך, כתוב בפסוק, וידבר שלמה 3,000 משל. שלמה המלך היה לו אפשרות לתת 3,000 משלים. מה זאת אומרת? לא ששלמה המלך היה לו אוסף של סיפורים, אנחנו מסתכלים על משלים כמו כל מיני סיפורים וכאלה, שווים לקרוא את המשלים ולא מעניין את המחלל הממשל, כי המשלים הם כחיל עצמם יפים. שלמה המלך הוא לא היה אדם שיש לו פשוט ידע לתת 3,000 משלים. כתוב עליו בחסידות ששלמה המלך היה ברמה כל כך גבוהה של שכל, שכשהוא רצה להוריד את הרמה שלו לאדם פשוט, הוא ירד בדרגה אחת, היה עדיין גבוה. נתן משל למשל, זה עדיין היה גבוה. ככה 3,000 ירידות כדי שאנשים כערכן יוכלו להבין מה ששלמה המלך אומר. על רבי מאיר אומרת הגמרא שהיה צריך לתת 300 משלים. זאת אומרת, רבי מאיר היה 10% משלמה המלך. 300 משלים הוא היה צריך לתת כדי להוריד את הנושא עד שיבינו. יש, כל מורה צריך לתת את המשלים ברמה שלו. כל אחד, לפעמים משל אחד, לפעמים שתיים, אבל משל חייבים לתת. המשל פשוט מוריד את הנושא לעולמו של התלמיד.
מה המילה שאתה אמרת? זה המילה שזה להגיד ולהגיד, לבאר.